ובכן אנחנו היום ממשיכים את המאמר רפאיני, הגענו ברוך השם לעוד ד'. אנחנו נעשה את התזכורת קצרה מה למדנו עד כאן. כאן אנחנו במאמר הזה רוצים להסביר למה אלוקות נקרא מקור מים חיים. ומי שעוזב את אלוקות כתוב בפסוק, הפסוק בירמיהו, כי עזבו מקור מים חיים. אז הסביר אדמו"ר הרבי, הסביר שבמים, במשל של מים, יש לנו שלושה שלבים: גילוי, דהיינו כשהם בנחלים, העלם, כשהם במחילות מתחת לארץ, ושוב גילוי, כשהם יוצאים החוצה במעיינות. והגילוי השני הוא יותר נעלה מהגילוי הראשון, כי המים במעיינות הם מים חיים, הם ברמה יותר גבוהה, מים מתוקים. ושלושת השלבים הללו נמצאים גם בהוויה בשם הוויה. אמרנו שקודם כל הדמיון לשם הוויה זה בעצם י' כ' ו' כ', שם הוויה זה היה הווה ויהיה כאחד, שזה נקודה אחת שמשווה למקור מים חיים, שזה מראה על נקודה שהיא בתמידות וללא הגבלה, כמו עצם המעיין שיש לו מעלה שהוא לא נמדד בכמות, ואפילו טיפה אחת חשובה ככל המעיין כולו. אבל עיקר העניין שנוגע אלינו זה נקודה נוספת בשם הוויה, שהוויה זה מלשון מהווה, ובהוויה של הקדוש ברוך הוא של העולמות יש גם כן ג' מדרגות, שבהתאם לג' המדרגות של מקור מים חיים, שג' המדרגות של גילוי אלם וגילוי, הוא הסביר, התחיל מאוד ב' להסביר שזה כנגד עולם הבריאה, יצירה ועשייה. שעולם הבריאה נקרא גילוי, הוא הסביר שעולם הבריאה קרוב לעין, קרוב לאצילות, יש את ההרגשה של אצילות, לכן זה נקרא גילוי. עולם היצירה הוא כבר יש, זה עניין של העלם. דווקא עולם העשייה הגשמי שלנו, זה נקרא גילוי אפילו יותר גדול מעולם הבריאה, כפי שנראה בהמשך למה דווקא פה בעולם הזה מתגלה העוצמה האלוקית הגבוהה ביותר. כדי להבין את הרעיון הזה יותר בעומק, אז עוד ג' שזה היה עוד הקודמת, דיברנו על הנבראים שיש בכל אחד מהעולמות הללו, שמתוך זה נבין את המשמעות וההבדלים שבין העולמות. דיברנו שבעולם הכי עליון, בגילוי הראשון שזה בריאה, יש את השרפים. בעולם היצירה יש את האופנים וחיות הקודש. והסברנו את ההבדלים ביניהם, שהשרפים יש להם שפה ברורה ונעימה קדושה והתיישבות, כי יש להם השגה והרגשה במקור שלהם, והם אומרים ומרגישים ומכירים שזה קדוש, קדוש, קדוש. הם גם אפילו משיגים שאיפה באמת נמצא האלוקות, דווקא פה למטה, מלוא כל הארץ כבודו, זה השגה גדולה, זה רמה גבוהה, זה השרפים. לעומת זאת, בעולם היצירה, שזה נקרא העלם, שם נמצאים האופנים בחיות הקודש, אין להם השגה, כי בוודאי לא כמו השרפים. לכן העבודה שלהם זה ברעש גדול. דווקא פה למטה, איפה שיש עבודת הנשמות בעולם העשייה, פה אנחנו ממשיכים בחינה שהיא יותר גבוהה אפילו מהשרפים. עכשיו אנחנו מתחילים עוד ד', ובעוד ד', הרב ידבר על אותם שלושת העולמות, אותם דרגות, אותם בחינות שדיברנו על זה בעריכות עד כאן, נראה איך שזה גם כמתבטא בעוד פסוק, או שני פסוקים, שאנחנו אומרים את זה גם כל יום בתפילה, במקור זה מדברי הימים, אומרים את זה בקטע הידוע בתפילה בפסוקי זה זמרה ויברך דוד, שם יש פסוק שאנחנו נביא את הפסוק כפי שהוא כתוב במקורו, ונראה איך שבסדר הפסוק מרומזים גם כן שלושת הבחינות הללו. אז אנחנו נתחיל לקרוא את עוד ד' מבפנים. זהו גם כן מה שכתוב, זה גם כן ההסבר מה שכתוב, הפסוק הספציפי הזה כתוב בנחמיה, כי החלק של ויברך דוד מתחיל מדברי הימים, אבל בהמשך הוא מביא פסוק מנחמיה. אז הפסוק הזה כתוב בנחמיה, מה כתוב שם? אתה הוא הוויה לבדך. זה החלק הראשון. החלק השני, אתה עשית את השמיים. הרי במאמר לא מצטט את כל ההמשך, אבל ההמשך הוא אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ואז בפעם השלישית, ואתה מחיה את כולם. אז יש לנו כאן בפסוק הזה, אומר הרבי, שבפסוק זה נאמר ג' פעמים אתה. המילה אתה כתוב כאן בפסוק 3 פעמים. אבל יש הבדל בשלושת הפעמים שכתובים בפסוק כאן. ויש שני הבדלים. הבדל אחד, שמה, אבל אתה הראשון והשלישי, כשכתוב בפעם הראשונה, אתה הוא הווי לבדיך, אז זה כתוב בכתיב מלא, עם ה' א' ת' ה' בשלמות. אותו דבר בפעם השלישית כתוב ואתה מחיה את כולם, גם כן אותו דבר א' ת' ה' בשלמות. אבל הוא באתה שני, אבל כשכתוב אתה עשית את השמיים, אז מנם בסידורים המודפסים לפנינו, זה כתוב אותו דבר, שלושת המקומות כתוב א' ת' ה'. אבל במקור, המילה הזו אתה בפעם השנייה, כתיב את, חסרי. יש כמו שידוע הרבה פסוקים, שיש בזה כתיב וקרי. איך זה כתוב ואיך צריך לקרוא. אז לקרוא קוראים אתה, נכון? אבל איך זה בכתיב, איך זה כתוב בפסוק בנחמיה, זה כתוב אתה בלי ה' את כאילו. למה זה בלי ה'? איתה במדרש בעניין את חסרי, כתוב במדרש בנושא הזה, לא ספציפית ביחס לפסוק הזה בנחמיה, אבל הרי יש בתורה גם כן את הפעם שעל משה רבינו כתוב את, אז המדרש הוא מדבר על איפה שכתוב את במקום אתה חסרי, אז המדרש אומר את הלשון שתשש כוחו כנקבה. כשאדם תש כוחו, כשמשהו נחלש, משהו חסר, אז אומרים לו את, למרות שהכוונה היא אתה. אותו דבר גם פה, עוד מעט נראה למה זה כתוב בחסר, אבל לפני זה הרבי מוסיף, למה חסר דווקא ה' בקבלה איתה, בספרי הקבלה מתייחסים לחיסרון של ה' ולמה דווקא ה'. אז זה כתוב בקבלה שאתה חסר ה' וחיסרון ה' הפרצופים. יש כאן חיסרון, דיינו לא מהיר בגילוי, ה' החמש הפרצופים. פרצוף זה כינוי בקבלה למבנה שלם ומסודר של 10 ספירות, של כוחות, שלימים, זה נקרא פרצוף. ויש, בסדר השתלשלות של עולם, יש 5 פרצופים. החמש פרצופים זה כתר, זה הפרצוף הראשון, חוכמה ובינה, זה עוד 2 פרצופים, זי רמפין, זה עוד פרצוף, ומלכות, ביחד זה 5 פרצופים. אז מכיוון שחסר ה' פרצופים, חסר ה' פרצופים, אם נרצה להמחיש את זה במובן פשוט, נניח, בן אדם עושה פעולה, ואנחנו לא מרגישים את כל התובנות והרגשות והרצונות, והפנימיות שלו בפעולה שהוא עושה. אנחנו רק רואים את הפעולה, אבל אנחנו באמת לא, אין בזה את כל העוצמה והחיות הפנימית שהיא נעלמת לנו, רואים רק את הפעולה. זה נקרא שהפרצופים נעלמים. הפעולה שהיא קיימת זה החלק הכי תחתון והכי חיצוני, אבל הפרצופים חסרים. מה זה פה? עוד מעט נראה את הביור על איזה עולמות מדובר ומה הכוונה. יהיה לנו יותר מסודר בראש להבין מה הפירוש שחסרים פה ה' פרצופים. אז הוא אומר והעניין בזה, והנה ניקח את 3 הפעמים שכתוב בפסוק אתה, ונבין שזה מרמז על 3 הבחינות על דרגות שדיברנו עליהם קודם, שזה בעצם 3 העולמות, בריאה, יצירה ועשייה. והנה אתה הוא הווי הלבדיך, שכתוב בפסוק פעם ראשונה אתה, על מה זה מתייחס? קאי על עולם הבריאה. זה מתייחס לעולם הבריאה, דאב שבכללות קאי על עולם האצילות. למרות שבאופן כללי, אז הביטוי אתה הוא הווי לבדיך, מבואר במאמרי חסידות רבים, שזה מרמז לעולם האצילות. אז למה אנחנו אומרים כרגע? שזה בעצם מרמז על עולם הבריאה, אז אומר הרבי, זה בסוגריים, מכל מקום, כשאנחנו מדברים רק על עולמות ביה עצמם, תלת אלמין על 3 העולמות הללו, ביניהם, הנה בחינת התאו, הווי לבדיך, קאי על עולם הבריאה. על עולם הבריאה, נכון שיחסית, הצילות היא בוודאי עולם הרבה יותר נעלה, ושמה זה איו וחיוי וגרמו אחד, אז שמה זה הווי לבדיך בגילוי. אבל גם עולם הבריאה, כמו שאמרנו במאמר הזה קודם, בעולם הבריאה נרגש האור של הצילות, אז לכן כשאנחנו מדברים על שלושת העולמות בריאה, יצירה, עשייה, אז אפשר בהחלט לומר על עולם הבריאה שגם שם המאיר ומורגש, הבחינה של אתה הוא הווי לבדך. וכתוב אתה בכתיב מלא עם ההי, למה? שבו מאירים אי הפרצופים. כי בעולם הבריאה מאירים כל אי הפרצופים, שהזכרנו אותם קודם, שמה עם האי פרצופים? שהם בעצם שהם העשר ספירות, ובאיזה אופן נמצאים שם האי פרצופים, באיזה אופן מאירים העשר ספירות בעולם הבריאה? באופן זה לבדיך. באופן לבדיך, דיינו, זה ביטול מוחלט לאלוקות, אין ישות. העין מורגש, כמו שאמרנו במאמר הזה קודם בעוד ב'. והיינו שאם היותם בהגבלה עד עשר ספירות, למרות שבעולם הבריאה יש כבר את הגבול, יש עשר, כמו הלשון הידוע שכתוב בספר היצירה, עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר, זאת אומרת שיש את ההגבלה דווקא עשר, אבל למרות שעולם הבריאה זה עולם שיש בו הגבלה, הנה היא בהגבלה זו גופה, בהגבלה הזו של עולם הבריאה, נרגש שיהיו וחיו אחד, דהיינו שעולם האצילות מאיר בו בעולם הבריאה. שזהו עניין לבדיך, שזה הסיבה למה אומרים אתה או הווי לבדיך, שמאיר אלוקות באופן כזה שאין שום תחושת היש, גם לא בספירות שנמצאים בעולם הבריאה. כמו שנתבהר לעיל, כמו שהסברנו בעריכות יותר לפניכם בעוד ב', שעולם הבריאה הוא יש הראשון הקרוב אל העין, הוא מאיר בו העין, כיוון שעולם הבריאה הוא נקרא יש מעין. ומורגש ביש של עולם הבריאה המקור שלו העין, מכיוון שמאיר בו העין, ולכן נרגש בעולם הבריאה העניין דהיו וחיו אחד שבעולם האצילות. מה שמאיר בגילוי בעולם האצילות מורגש בעולם הבריאה. במילא אפשר בהחלט לומר את הביטוי אתה הוא הווי לבדיך על עולם הבריאה. ועניין זה מובן גם מעבודת השרפים בעולם הבריאה. הרי למדנו קודם בעוד ג' שכדי להבין יותר בעומק את ההבדל בין העולמות, נבין את זה מתוך הנבראים שבעולמות הללו, והסברנו על השרפים שהם בעולם הבריאה, אז נבין ונדגיש עוד הפעם נקודה בשרפים, שנבין למה הם מבטאים את עולם הבריאה, שבעולם הבריאה מאיר האור של הצילות. למה שרימה שנקראים בשם שרפים? למה לשרפים קוראים בשם הזה שרפים? הרי זה לפי שנשרפים בהשגתם, הם משיגים את האור של הצילות. משיגים את זה לגמרי בכל מהותם, והם מתבטלים לזה, לכן הם נקראים שרפים. הם נשרפים בזה, דיין הם מתבטלים לגמרי. זאת אומרת שהאור של עולם האצילות מאיר בגילוי ממש בבריאה. והיינו שהאחדות שבאצילות, האחדות האלוקית של איו וחיו אחד, שמאיר באצילות נרגשת בכל מציאותם עד שהם בטלים לגמרי. זה נרגש לגמרי במציאות של השרפים, ולכן הם בטלים לגמרי לאלוקות באופן כזה שהם נשרפים באלוקות. אז במילא מובן למה הביטוי אתה הוא הווי לבדיך הראשון מתאים על עולם הבריאה. עכשיו מביא הרי בעוד דגש, עוד נקודה שרואים בחסידות, שבעולם הבריאה מאיר האור של הצילות, שלכן אפשר להגיד על עולם הבריאה אתה הוא הווי לבדיך, וכן מובן, העניין הזה מובן מאוד נקודה. גם מעניין הספירות, הרי ידוע שלמרות שבאמת בכל אלף, שבכל עולם ועולם יש את כל העשר ספירות, מבואר בחסידות, מהקבלה, שהעשר ספירות מתחלקים גם באופן של כל ארבעת העולמות. דהיינו, ספירת החוכמה מהירה בעיקר באצילות, ספירת הבינה מהירה בעיקר בבריאה, עולם היצירה זה המידות, זה איראנפין, ועולם העשייה זה מלכות. אז במילא לפי החלוקה הזאת, שבאצילות מאיר חוכמה, ובבריאה מאיר בינה, זה גם נקודה שיסביר לנו למה עולם הבריאה הוא כל כך קרוב לעולם האצילות, עד שאפשר לומר על עולם הבריאה את אותה לשון שמתאים לכאורה לאצילות. וכן מובן גם מעניין הספירות, שרי ידוע מה שכתוב, דעה בעילה מקננה באצילות, ידוע מה שכתוב בקבלה, שאבא, אבא זה חוכמה, אבא אילה מקננה באצילות. מקננה זה מלשון כמו כן, כן ציפור, שזה הבית שלו, שם הוא מאיר. אז אבא אילה חוכמה, איפה היא מאירה בעיקר באצילות? ובינה, איפה ספירת הבינה מעיקר, מאירה בעיקר, מקננה בבריאה. אז אם אצילות זה, זה חוכמה. ובריאה זה בינה, וכיוון שהרי ידוע מה שכתוב בזוהר, שחוכמה ובינה הן טריין ריין דלא מתפרשין, ידוע מה שכתוב בזוהר שחוכמה ובינה הם כמו שני אחים, חברים, שלא נפרדים, זאת אומרת יש ביניהם דביקות תמידית, חוכמה ובינה גם בנפש האדם זה ככה, שהחוכמה היא מהירה בבינה, ואין בבינה אלא מה שיש, מה שמגיע מהחוכמה. אז במילא הצילות מהיר בבריאה, ואין בבריאה אלא מה שמגיע מהצילות. לכן, על ידי פנימיות הבריאה, שהוא בינה דהצילות, לכן השרפים שנמצאים בעולם הבריאה, אז ההשגה שלהם בפנימיות, דיינו מהיר להם הבינה, כי הרי בינה מהיר בהצילות, סליחה, בינה מהיר בבריאה, ומכיוון שהשרפים שנמצאים בעולם הבריאה מאיר בהם על ידי הבינה, האור הזה, אז הם משיגים מבחינת חוכמה שהוא אצילות. דהיינו, אצילות מאיר בבריאה, כמו שאמרנו קודם. ומילא מתאים לומר, אתה הוא הוויה לבדך על עולם הבריאה. וכידוע, הוא מביא עוד נקודה שמביא את זה בקיצור, אבל זה קשור לאותו עניין, בעניין משה. שזכה לבינה, כתוב על משה רבינו, שהוא זכה לספירת הבינה, מה הכוונה? שהוא עניין פנימיות הבינה, שנרגש בה החוכמה, שזה מבחינת הצילות המלובש בבריאה. כשאומרים על משה רבינו שזכה לבינה, הכוונה היא שהוא זכה לבחינת הצילות שמאירה בבריאה. על כל פנים, הנקודה שאנחנו רוצים להדגיש כאן, שהפעם הראשונה שכתוב בפסוק אתה הוא הוויה לבדך, הכוונה היא לעולם הבריאה, שזה הדרגה הראשונה של הגילוי. וזהו בתלת אלמין. בשלושת העולמות הללו בריאה, יצירה, עשייה, אז קאי, אתה הוא הוויה לבדך, על איזה עולם מתייחס הראשון שבהם? שאומרים אתה הוא הוויה לבדך מבין שלושת העולמות, על מה זה מתייחס? על עולם הבריאה. אף שעניין לבדך, למרות שהביטוי לבדך באמיתיות ובאופן מוחלט, שזה המושג של אי הוא וחי הוא אחד, לכאורה הביטוי הזה מתאים ובאצילות, אז שוב, הוא חוזר שוב ושוב להדגשה הזו. אז למה אנחנו אומרים גם על עולם הבריאה את אותו לשון אתה הוא הוויה לבדך? כי גם בבריאה נרגש עניין לבדך שבאצילות. כי גם העניין הזה של עולם האצילות מאיר גם בבריאה. אז עד כאן דיברנו על הפעם הראשונה בפסוק אתה הוא הוויה לבדך. עכשיו אנחנו נמשיך לפעם השנייה, ובפעם השנייה כזכור כתוב הרי אתה בלי היי חסר היי, על איזה עולם, על איזה עולם זה, זה כבר עולם היצירה. מה שכתוב אתה עשית את השמיים, ואז יש שמה את האריכות, שמיים ושמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. אז מה שכתוב בהמשך אתה עשית את השמיים וגומר עד וכל אשר בהם, קאי, על איזה עולם מתייחס הפעם השנייה? על עולם היצירה. עכשיו נבין, מכיוון שזה מתייחס על עולם היצירה, נבין למה כתוב ב-A חסר. דהיינו, ה-A לא מופיע. למה? כי זה הרי העולם היצירה, אמרנו קודם שזה בחינת ה-LM, זה הדרגת הביניים, זה כמו המים שנמצאים במחילות מתחת לאדמה. ששם האור האלוקי הוא ב-LM. ולכן, מכיוון שהאור האלוקי הוא בעלם, אז נאמר אתה חסר ה, לכן ה לא מופיע בפסוק בפעם השנייה. לפי שה הפרצופים הם בעלם. אם ה פרצופים היה בגילוי, כמו בעולם הבריאה, אז לא היה ניכר בכלל נבראים. היה ניכר ומורגש רק את המקור. הוא, ואכן באמת על עולם הבריאה מה אומרים? אתה הוא הווי לבדיך. אין שום מציאות, יש רק אתה לבדיך. אבל כשמגיע לעולם היצירה, ששם יש אלם, לא מרגישים את האלוקות, אז ברגע שלא מרגישים את האלוקות, מרגישים מציאות של נבראים, מתחילים לפרט, יש שמיים, יש ארץ, יש ים, וכל השאו בהם. כמו שהוא אומר בהמשך, אומר ככה, מה שכתוב אתה עשית את השמיים וכל אשר בהם זה חסרי זה עולם היצירה? כי אי הפרצופים הם באלם, שזהו שאותי לא בא בכתיבה. זה הסיבה למה לא כתוב את האותי בפעם השנייה. ומצד זה, מכיוון שהאי לא מופיע, זאת אומרת האי פרצופים חסרים, אז ניתבו ריבוי פרטי הנבראים, לכם הם אלה הנבראים פתאום תופסים ישות, יש להם נתינת מקום, מתחילים לפרט אותם. השמיים, הארץ, הימים וכל אשר בהם. באופן של התחלקות, כל אחד נמצא במקום שלו, בדרגה שלו, במהות שלו. אז ההתחלקות של ריבוי הנבראים, זה מראה שאלוקות לא מאיר פה בגילוי. זה האלם, זה עולם היצירה. ואז מגיעים לפעם השלישית. ואחר כך כתיב אתה מחיה את כולם. פעם השלישית כידוע, זה אנחנו אומרים שזה הולך על העולם הזה, עשייה. ופה בפעם השלישית אמרנו הרי שהגילוי שלה ואתה השלישי הוא יותר נעלה מהראשון, מתגלה פה דרגה יותר גבוהה מאשר בראשון. אז פה אנחנו רואים שתי נקודות שמתייחדות בפעם השלישית. נקודה אחת, היינו, א' כתוב לא חסר, אתה בגילוי. והדגש הוא מחיה. לא רק מהווה, אלא גם מחיה. מה הפירוש מחיה? מרגישים שהחיות הפנימית של כל נברא, מרגישים את המקור שלו. מרגישים שהחיות שלו זה מהקדוש ברוך הוא. והוא עניין החיות האלוקי שמאיר בעולם העשייה בגילוי. כמובן שזה על ידי עבודת הנברא, על ידי עבודת היהודי בתורה ומצוות. הוא פועל שהחיות האלוקי בעולם יהיה בגילוי. ואז אנחנו נדגיש עוד ייחודיות שכתוב בפעם השלישית שלא מופיע לפני כן, גם לא בפעם הראשונה. יש לנו וו נוספת, ואתה מחיה את כולם. הוו הזו, זה התוספת הזו, מה זה מדגיש? שיש משהו ייחודי בעולם העשייה. זה כמו שהבאנו קודם במאמר, שכתוב אתה ברתי ויצרתי, אף עשיתי. אז אמרנו שאף בא לרבות משהו, כי יש בעולם עשיתי, בעולם עשייה, יש איזה ריבוי וגילוי יותר גבוה אפילו מהעולם הבריאה. גם פה אותו דגש, ועל זה נאמר, ואתה בתוספת וו, כי בעולם העשייה מאיר גילוי נעלה, יותר גם מבחינת אתה הוא הווי לבדך, כפי שהיא בעולם הצילות. דווקא פה בעולם העשייה, מאיר אור על ידי תורה ומצוות כמובן, מאיר אור הרבה יותר נעלה אפילו מעולם האצילות. כידוע, על דרך הידוע, הדגש הזה של הוו, זה אותו דבר מה שידוע, מה שמובא בליקוטי תורה. על מה שאנחנו אומרים כל יום בברכות השחר, בברכה של אלוקי נשמה, אומרים שמה, ואתה משמרה בקרבי. אז מבואר בחסידות, שלמרות שלפני כן מדובר על דרגות גדולות, גבוהות, אומרים נשמה שנתת בי תהוראי, אז תהורה זה אצילות. אתה בראת, אתה יצרת ואתה נפחת בי, זה הכל הולך מלמעלה למטה. ואז בסוף אומרים ואתה משמרה בקרבי, אז מבואה בחסידות שהתוספת הזו של ואתה משמרה בקרבי, ואתה שזו היא מדרגה נעלית יותר גם ממדרגה תהוראי. אותו דבר גם פה שכתוב ואתה, זה אותו ואתה מחיה את כולם, שזה הדרגה הזו שמתגלית דווקא פה למטה, יותר גבוה אפילו מהדרגה העליונה. זה כמו שהבאנו קודם במשל של המים, שאיפה המים הם מתוקים, איפה המים הם מים חיים, דווקא כשהם הגיעו לשלב השלישי. והוא עניין, עכשיו אנחנו מבינים את הפסוק שאיתו התחלנו במאמר, מקור מים חיים את הוויה. עכשיו אנחנו מבינים למה הוויה נקרא מקור מים חיים, כי מתבטא בו בדיוק כל שלושת השלבים שדיברנו על המים במשל. המשיך עוד קטע אחד, והנה המשכת וגילוי בחינת מקור מים חיים את הוויה בעולם העשייה, כל כך חריכות מדברים פה במאמר, על המעלה הגדולה שיש דווקא פה למטה בעולם הזה, והגילוי הגדול שיש פה למטה דווקא בעולם העשייה, אז עכשיו אנחנו חייבים להסביר איך הגילוי הזה מתרחש, איך הגילוי הזה מגיע, אז הוא אומר נעשית על ידי עבודתם של ישראל בקיום התורה והמצוות. כשיהודי מקיים תורה ומצוות בעולם הזה, אז הוא פועל שאכן פה למטה יתגלה תכלית הכוונה, ובמילא יהיה הגילוי הנעלה ביותר. והיינו, למה בעבודה של תורה ומצוות אנחנו פועלים את זה? לפי שעל ידי התורה והמצוות ממשיכים גילוי אור בעולמות. כשמגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, קמים תורה ומצוות, אז זה פשוט מגלה את האור האלוקי פה למטה. הקדוש ברוך הוא שם את הרצון שלו בחפץ גשמי, בתפילין גשמיים, בציצית גשמיים, כדי שבעולם הגשמי יתגלה האור האלוקי, הרצון האלוקי. וזהו, זה גם הסיבה למה כתוב בגמרא שהוקשה כל התורה לתפילין. למה כתוב דווקא שהתורה הוקשה לתפילין? מה הייחודיות של תפילין? כי תפילין, ועוד מה נראה גם ציצית, מבטא את הרעיון הכללי של תורה בעולם. נגיד את הנקודה בעל פה ואז נקרא בפנים. הרי ידוע שהעולם נברא על ידי מידות. ששת ימים עשה הוויה את השמיים ואת הארץ. ששת ימים זה שש מידות, שדרך המידות התגלה האור האלוקי המצומצם שברא את הנבראים את העולם. אבל בחינת מוחין לא התגלה בעולם. חוכמה בינה דעת לא התגלה בעולם. זה אור גבוה מדי בשביל העולם. אבל כשיהודי מקיים תורה ומצוות, הוא פועל שבעולם הזה יתגלה בחינת המוחין. והרעיון הזה שהתורה והמצוות מגלים בעולם את בחינת המוחין, בא לידי ביטוי במצוות תפילין, ונראה עוד מעט גם במצוות ציצית, שאילו מצוות כלליות, למה תתפילין הוא עניין המשכת המוחין? כדוע, כמבואר, שתפילין זה המשכת הגילוי של המוחין, תפילין של ראש, תפילין ממשיכים את הבחינת המוחין, דלת מוחין, שזה מבטא גילוי אלוקי יותר גבוה מהעולם, שנמשך במילא. כל התורה בעצם עושה את זה, כל מצווה עושה את זה. אבל בתפילין רואים את זה יותר במוחש, יותר בגילוי, את ההמשכה, כמו שרואים שיש את הרצועות שנמשכות מהראש כלפי מטה, שזה מבטא את ההמשכה של המוחין למטה, לעולם. אז זה הסיבה למה תפילין, כל התורה הוקשה לתפילין. לכן ציצית, אותו הדבר על ציצית, ידוע מה שכתוב שציצית, זה, יש בזה שני נקודות, יש את הבגד, את הטלית, ויש את החוטים. אז הציצית שזה הבגד, הטלית, נקרא פריסה דמלכה, זה כמו, כמו שמבואה בתניה, שאדם מתעטף בטלית, מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה עוטף את עצמו כולו עם הגילוי של המלך, זה פריסה דמלכה, ויש אחר כך את החוטים שנמשכים מתוך הציצית. אז החוטים, כידוע, זה בכל כנף יש 8, וארבע פעמים 8 זה 32, שזה כידוע שהבחינה של החוכמה, כפי שמבואר בזוהר, שיש לה מדבט נתיבות חוכמה, שזה החוטים שנמשכים מהציצית. אז הסמליות שבדבר, ציצית הרי זה גם דבר שהוא מרמז על כל התורה, כמו שידוע שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות הוויה, אז הציצית שזה מרמז על כל התורה, רואים בה את העניין הזה שהבחינת הנתיבות חוכמה, למדבט נתיבות חוכמה, נמשכים למטה, בחינת המוחין נמשכים בעולם. והיינו שבעצם זה ככה בכל התורה והמצוות, שעל ידי תורה ומצוות ממשיכים אור שלמעלה מעולמות. מה שנמשך בעולם מצד עצמו בלי עבודה זה המידות, האור של המידות. אבל יהודי על ידי תורה ומצוות ממשיכו יותר נעלה מהעולמות, שהרי התאבות העולמות היא מבחינת המידות. כמו שכתוב, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. דיינו שמה שבונה את העולם, מה שברא את העולם זה חסד. אך על ידי תורה ומצוות נעשה המשכת המוחין, חסד זה מידות. התורה ומצוות פועל שימשך ויתגלה בעולם, אור יותר מעלה, שזה בחינת המוחין. כיוון שאין מספיק המשכת המוחין במידות, אלא לא מספיק להמשיך את המוחין במידות מבחינה רוחנית, מבחינת זי רמפין, אלא צריך להמשיך האור בעולם העשייה, לכן הרי צריך להמשיך את האור כפשוטו בגשמיות, שזה יתגלה פה למטה, לכן נקראים כללות המצוות בשם צדקה. צדקה זה כמו בגשמיות, צדקה זה לוקחים מישהו שהוא שפל, שהוא עני, שאין לו כלום, ונותנים לו משהו של להחיות אותו. אז הקדוש ברוך הוא לא רק מגלה ופועל שיתגלה אור אלוקי אי שם בעולמות, מבחינה רוחנית, במידות, אמרנו מידות זה עולם היצירה, שבעולם היצירה יתגלה אור. לא, הוא רוצה שזה יתגלה פה למטה, בעולם הזה הגשמי והתחתון. זה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, על ידי זה שהוא ממשיך את האור גם פה למטה. לכן המצוות נקראים צדקה, כי הפעולה שהמצוות עושים לגלות את בחינת המוחין לעשייה הגשמית, לא רק למידות, זה צדקה. וזהו הטעם שישראל נקראים בשם צדיקים, כמו שכתוב עמך כולם צדיקים. כי גם פה שישראל מלאים מצוות כרימון, אז כולם נקראים צדיקים על שם הצדקה. ולכן נקראים צדיקים על שם קיום המצוות שנקראים בשם צדקה. למה למצוות קוראים צדקה? כי עניין הצדקה הוא להחיות רוח שפלים. כמו כפשוטו הצדקה, זה המטרה שלה. אותו הדבר גם בנמשל, והוא עניין ההמשכה לעולם העשייה, עולם השפל, שעל ידי המצוות שיהודים מקיים, נמשך ומתגלה האור האלוקי פה למטה, וזה כשיהודים מקיים את רצון השם, אז נמשך מקור מים חיים את הוויה, נמשך פה למטה, מקור מים חיים ומתגלה האור פה למטה. אנחנו נעצור בנקודה הזו, אחר כך נראה, הרי המאמר הזה נקרא רפאיני, שצריך פה עניין של רפואה, משהו חסר, ונראה איך, מה חסר, ואיך יהודי מתקן את מה שחסר, שהאור יימשך כראוי גם פה בעולם הזה העשייה.